אושר. הרבה אנשים חושבים שהם יודעים מה זה. עוד יותר אנשים מאחלים את זה לכולם. הבעיה היא שאצל כל אדם אושר הוא משהו אחר, והרבה אנשים חיים שנים בהרגשה שהם מאושרים, אפילו שלא בטוח שזה באמת המצב שלהם.
שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הקריחה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, אני עושה את הפודקאסט הזה, ובעצם בכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם מחבר הספר, ההפך מאושר, היי אריאל שרפר.
היי ענת, שלום, מה נשמע?
בסדר.
כיף מאוד להיות פה קודם כל, וזה רגע מאושר.
כן?
כן, נראה לי שזה רגע
זה
של
לא
אושר.
זה לא הפך מאושר, זה רגע
לא,
של אושר.
זה רגע של אושר, להיות בפודקאסט שמדבר על הספר שלך, זה רגע של אושר בהחלט, אבל איך אומרים, בחיים יש הרבה מאוד מצבים שהם לא אושר, ולכן זה ההפך מאושר.
נכון.
אבל השאלה היא מה זה, וזה בדיוק מה שניסיתי לענות על החידה הגדולה הזאת בספר שלי. מה זה ההפך מאושר?
אז אנחנו עוד רגע באמת נדבר על הספר, ומה זה ההפך מאושר, ועל כל התהליך שעברת עם הספר, אבל אני רוצה שלפני זה מאזינים ככה טיפה, פאי יכירו אותך, ככה אני אספר עליך בכמה מילים, ברשותך, בסדר?
זה סיפור שאני תמיד אוהב לשמוע. עליי.
אז אריאל, אתה גר בירושלים.
נכון.
הייתה לך נסיעה ארוכה לפה להרצליה.
אבל נולדתי בתל אביב.
אה, וואלה.
כן, אבל עשיתי את הדרך הארוכה מעיר ללא הפסקה לעיר הקודש שמכריחה אותך לקחת הפסקה.
לגמרי.
אני חושב שירושלים זה הגרסה היותר שפויה של תל אביב.
כן.
ככה אני מתאר את זה.
אתה עיתונאי ופובליציסט, אתה עורך ומגיש חדשות ברדיו קול חי.
נכון.
ומפרסם כל יום חמישי טור דעה שבועי באתר קול חי בשם מבקר המדינה 2021.
נכון, זה הגלגול השני שלו דרך אגב, בין השנים 2014 ל-2017, התחלתי לכתוב טור שנקרא מבקר המדינה, פעם בשבוע, על תופעות חברתיות ופוליטיות ודברים שבאמת עושים אותנו מאושרים או לא, מנקודת מבט ביקורתית. וכשהתחילה הקורונה, אז הטור הזה חזר בשנת 2020, ואז קראו לו מבקר המדינה 2020, אז התחלפה השנה, הפך להיות מבקר המדינה 2021, ואנחנו ממשיכים להחליף את השנים, ברוך השם.
כן.
ומאוד כיף לי.
תמיד יש על מה לדבר.
הטור שפשוט כיף לי לכתוב אותו כל שבוע, כי איך אומרים, יש לי מה להגיד, יש לי דעות, וברוך השם יש לי גם במה לשתף אותם.
מדהים.
זה הכיף הגדול בחיי.
וחוץ מכל מה שאמרנו, אתה איש רב, שקורא לזה רב פעלים, אתה גם מאמן אישי, קואוצ'ר,
נכון.
ומרצה על תקשורת חברתית. אז בוא ניגש לדבר על הספר, ההפך מאושר, כותרת משנה, מדריך לחיים שיש בהם.
מה זה?
עוד מעט גם נגיע למה זה. בוא תגיד לי קודם, איך הספר נולד בעצם?
איך ספר נולד? כמו שיר, זה מתחיל מבפנים. כן, טוב, אני מתחיל להרגיש פה שאני מעתיק מיונתן. אבל זה התחיל, האמת, ממשהו, נקודה מאוד מאוד פנימית. קודם כל, חלום. מגיל צעיר אני כותב לעצמי. אני קראתי לעצמי כל השנים סופר שכותב למגירה. אבל מאוד רציתי להוציא ספר, ולא ידעתי איך עושים את זה. זאת אומרת, ידעתי איך התהליך של הוצאת ספר, אבל לא ידעתי איך להפוך את המחשבות שלי והרעיונות שלי והעצות שלי לספר כרוך, ועכשיו גם לספר שנשמע. לא ידעתי איך התהליך הזה עובד.
זאת אומרת, רק נגיד בהערה קטנה, בעצם אתה הוצאת את הספר הזה ב-2019, אם אני זוכרת, נכון?
נכון.
ולאחרונה, ממש לפני כמה חודשים, יצא גרסת שמע. כן, בגרסת שמע.
הוא נולד מחדש בגרסת השמע, שזה לשמוע את הספר מפי. זאת אומרת, כמו שאני מספר אותו, וכולל הערות חדשות שלא מופיעות בספר, שנכתבו לפני כל פרק ואחרי כל פרק, ובכלל באווירה אחרת, כאילו, הטקסט הכתוב קיבל חיים חדשים מקריינות, מאינטונציה, מאיך שזה זה. אבל אם נחזור לספר עצמו, זה היה חלום מילדות, בוא נגיד מגיל 10 בערך, אבל זה חיכה המון שנים עד שזה יצא. אז זה התחיל בעצם מקורס אימון שעשיתי, קורס קואוצ'ינג שאני בעצמי עברתי, וכמאמן אני גם צריך להיות מתאמן. אז המון פעמים עשיתי אימונים על עצמי, ואז כל הזמן שאלו אותי, מה אתה רוצה ומה אתה רוצה? ואמרתי, אני רוצה להוציא ספר. אז שאלו אותי, למה לא עשית את זה עד היום? אז אמרתי, באמת שאני לא יודע, כאילו לא מבין למה לא עשיתי, אני רוצה את זה כל הזמן. אז תוך כדי התהליך של הקורס, הלכתי לספרייה, ליד הבית שלי. ראיתי המון ספרים בספרות עיון על דרך לאושר, אושר בעשרה צעדים, האושר המושלם, הכל אושר, אושר, אושר. אז אמרתי, חייבים להיות מקוריים. אם יש כל כך הרבה ספרים על האושר, אז למה לא כותבים על ההפך מאושר? אמרתי, אז חייבים לכתוב משהו. אז אמרתי, אולי אני אעשה את זה. ואז דרך הקורס התחלתי לכתוב רשימות לעצמי. אחרי כל שיעור הייתי כותב הערות על כל מיני תחומים בחיים.
בזמן הקורס קואוצ'ינג?
בזמן הקורס קואוצ'ינג, כן. לא הערות שקשורות לקורס, הערות שלי. וככה ראיתי שלאט לאט מתגבשת לאיזושהי שיטה. אמרתי, הנה פה יש לי את התשובה, אני יכול לשזור את כל הרשימות שאמרתי לעצב אותם לכדי ספר, והנה, אני תופס שתי ציפורים במכה אחת, אני גם לומד להיות מאמן, וגם מגשים את חזון האימון שלי, בעצם מוציא את הספר לאור. וככה הדברים התחברו להם, ואז היה לי מספיק חומר כדי להגיד את זה בספר, מה שנקרא 10 שערים ל10 שיעורים, ויש בזה 10 פרקים בספר המקורי, והנה, וככה זה יצא, והקורס נגמר, ושנה וחצי אחרי הקורס, שנתיים, יצא הספר. והחזון, המעגל נסגר, מה שנקרא. ובעצם כל מה שמתואר בספר, זה בעצם מספר את הסיפור שלי, בכריכה האחורית. איך אני רציתי להגשים משהו, הצבתי לעצמי מטרה, ועשיתי אותה. וככה אפשר גם לעשות עם כל דבר בחיים, התבנית לא משתנה, זה כמו עוגה, אנחנו מכינים כל הזמן עוגות חדשות בחיים, אבל רק משנים את המרכיבים, והתוצאה היא אותה תוצאה, אתה מקבל עוגה טעימה בסוף. אז זה התבניות, רק להכניס את התבניות את החיים שלך, והנה הדרך אל האושר, מההפך לאושר.
אז זהו, אז אתה אומר הדרך אל האושר, אבל הספר נקרא ההפך מאושר, אז בוא תסביר, כן.
אז המון שאלו אותי גם למה קוראים לזה ההפך מאושר, אנשים מתקלים על זה במדפים, אומרים למה אני אקנה ספר שנקרא ההפך מאושר, אז קודם כל, הסברתי את זה כבר בהקדמה של הספר, זה לא אמור לבאס אף אחד, לא אמור לעשות לאנשים הרגשה לא טובה, זה לא מוריד, זה ספר מרים ברמות גבוהות, כי כזה אני גם בוולטאז' מאוד מאוד גבוה, אפשר לשמוע את זה. אבל אני אומר, הנקודה היא למה זה מרים, כי ההפך מאושר בעיניי זה למעשה החיים, היומיומיים. אנחנו לא חיים כל הזמן באופוריה אדירה שהיא אושר אילאי שאין לו גבול. ומי שכן נראה כזה, הוא אוטומטית נחשד בעינינו שמשהו אצלו מפחיד. או
כן, אני חושב ששמעתי פעם את המשפט, איזה בן אדם מאושר כל הזמן, או משוגע או מת, משהו כזה.
בדיוק, המת הוא לא כזה מאושר, אבל הוא כבר לא יכול להיות משהו אחר, לפחות בהנחה שיש גן עדן.
לא, אני חושבת שזה היה איזה בן אדם אף פעם לא רע, או משהו כזה, או משוגע או מת, משהו כזה, לא זוכרת בדיוק.
לא, גם למשוגע יש לו את הרגעים שלו, אבל אני אומר, האושר המוגזם, יש לי פה גם ניתוחים בספר של טיפוסים, אז השמח המוגזם זה אחד מהשחקני חיים הראשונים שאנחנו רואים, כי ברגע שאתה רואה משהו שיותר מדי שמח, אתה נרתע. ואתה אומר, הוא יותר מדי שמח, מוזר. הוא ידביק אותי. כאילו, מה אנשים אומרים כשהם מפגשים עם חברים? לא תאמין מה שקרה לי היום בעבודה, אתה חייב לשמוע איזה קטסטרופה, איזה אסון, מקטרים. אז אם הוא סבבה והכל נפלא אצלו, אז א', אין לך מה לדבר איתו.
נכון.
וב', אתה מפחד ממנו, אולי אם הוא ידביק אותך בשמחה שלו, לא יהיה לך יותר על מה לקטר, ואז מה תעשה בחיים? כאילו, זה חלק מהמוטיב העיקרי שלנו בחיינו. אז אמרתי, צריך לעשות ההפך מאושר, שזה הרגעים הרגילים, היומיומיים, זה השגרה. קודם כל, גם שאלו אותי, מה זה ההפך מאושר? עד עכשיו לא ידעתי. אני גם לא בטוח שאני יודע היום, אחרי שהוצאתי את הספר ועשיתי את כל התהליך הזה, אבל עכשיו אני יכול להגיד שתי תשובות. קודם כל, ההפך מאושר, זה הספר הראשון שלי. שאלו מה זה ההפך מאושר, זה הספר שהוצאתי. דבר שני, מה זה באמת ההפך מאושר? זה החיים הרגילים, היומיומיים, השגרה. ובה אנחנו צריכים לאסוף כמה שיותר רגעים של אושר.
אז זה בעצם אתה כותב.
זהו, בדיוק.
אוקיי, אתה יכול לתת דוגמאות?
על כל התחומים המעניינים בחיים. כן, זה מתחיל מ... כמו שאמרתי, בן אדם שיוצא החוצה ורואה טיפוסים שנראים בעיניו יותר מדי מאושרים, או צועקים, או מוגזמים, והוא מבין שהם משחקים אותה. ואז ברגע שהוא מבין שהחיים זה משחק, אז הוא רוצה לעשות שיעור. שחקן רוצה ללמוד איך להיות שחקן יותר טוב, אז הוא רוצה להיות שחקן טוב. זה הפרק הראשון שלי. אחר כך, כשהוא מזהה שכל העולם מסביב שחקנים, כל העולם במה, כל האנשים הם שחקנים, אז צריך לזהות את המאושרים המתחזים. זאת אומרת, את אלה שהם לא, לעשות לו מין כזה רדאר, או ווייז פנימי כזה, שאומר, זה מאושר אמיתי, זה לא. אחרי זה, כשכבר מתגברים על זה, אז אתה אומר, אתה נורא רוצה להיות מאושר כל הזמן, אז מה עוצר אותך בעצם? אנחנו אנשים מאופקים. בחיים אנחנו לא אומרים את כל מה שאנחנו רוצים, ואנחנו גם לא מגשימים את כל הרצונות והחלומות שלנו. כי משהו עוצר אותנו. כל הזמן יש הגבלות שעוצרות אותנו. יש לנו חזקות או חוזקות שאנחנו מתחזקים ומתגברים על המעצורים, ולפעמים אנחנו נכנעים להם. אז זה יש פרק פה שנקרא איך להתאפק ולהישאר בחיים. אנחנו רוצים להתגבר על כל האיפוקים שלנו. מצד שני, אם נשחרר את כל המעצורים, נדרדר לתאומות שאין מהם חזרה. כי מי שעושה כל מה שהוא רוצה, אין לו מגבלות, אין לו מעצורים, זה מסוכן נורא. לכן צריך לדעת איך מה שנקרא להתאפק ולהישאר בחיים. אחרי זה יש פרק שמדבר על רגשות, שנקרא איך לא לקחת ללב, על פי השיר המפורסם של איינשטיין ושלום חנוך. האנשים לוקחים ללב המון דברים, וזה מעמיס עליהם. אם אתה לוקח ללב יותר מדי, אתה אוברלוד, לעומס יתר על המערכת, אין לך איפה לפרוק את זה. גם למה אנשים לוקחים ללב יותר מדי? כי הם א', חסרי ביטחון עצמי, אין להם הומור בחיים, ודבר שלישי, הם לא משנים את עצמם. אנחנו זיקיות, אנחנו צריכים כל הזמן לשנות את עצמנו ולהמציא את עצמנו. זה דרך אגב אחת הסיבות שהספר גם כן ימציא את עצמו מחדש. צריך כל הזמן להמציא מחדש. כמובן, אחרי זה התחומים הכי מדוברים ביומיומיים בחיים, זוגיות, חברים, הקשר שלנו עם אנשים אחרים, ושאלת השאלות, בסוף הבן אדם רוצה תכלס לחשוב, איך הוא מוציא את עצמו הכי טוב שהוא יכול בכל יום. זה ה-CSEים, הוא רוצה פשוט להגיע לאיזושהי נקודה, שכל יום הוא עושה משהו משמעותי בחיים. זה אולי הספר הכי חשוב בספר.
הפרק
הכי חשוב בספר בעיניי זה איך להפיק את המיטב מכל יום. כי יש אנשים שבתכלס, כמו כל יום באקראי שתבחרי בחיים, מתחילים אותו ולא יודעים בשביל מה הם מתחילים את היום הזה. אין להם רשימת מטלות, הם לא עשו הכנה ביום הקודם, לא עשו להם תזכורות בטלפון, אין להם חיים כאלה נהנים. חווינו את זה השנה בעוצמות כאלה שנעצרו החיים, אני אומר, בזמן שאנחנו מדברים, בכל זאת חייבים להתייחס לשנת קורונה, וראינו מה קורה כשאנחנו לא יכולים לעשות ביום יום את כל מה שעושים בשגרה הרגילה. אז אתה שואל את עצמך, מה אני עושה היום? למה אני קם מהמיטה? למי זה חשוב? אם אני יוצא מהמיטה, זה משנה משהו למישהו? אז לחשוב שרק בשביל בן אדם אחד, תחשבי על בן אדם שמחתים חותמות בדואר. אם לא יהיה חותמות על הבולים, המכתבים לא ישלחו. בן אדם אחד מחכה למכתב. אם בן אדם לא יחתום על תעודת המשלוח, זה לא יגיע. אז מספיק בשביל בן אדם אחד שמחכה למשהו שתעשה לו לצאת מהבית, לעשות את היום. עשית לו את היום, הוא חיכה לזה, זה הגיע אליו.
זאת אומרת, למצוא את המשמעות גם
המשמעות היומיומית.
כן, כן. גם כשאתה חושב שאין משמעות בדברים שאתה עושה, למצוא את המשמעות.
וזה בעיניי המרכז, הדבר שממנו אפשר רק לעלות. כמובן שאחרי זה יש עוד פרק שמדבר על רשתות חברתיות. ועל הצורך שלנו שכולם יקבלו אותנו ויואבו אותנו ויתייחסו אלינו, מה שנקרא איך לקבל אישור שאתה מאושר, אשר, הדבר הזה שעושים במחשב, אשר או אישור,
כן.
יש בזה את האותיות, את השורש של אושר. ברגע שמישהו מאשר אותך, מאשר חברות למשל, אתה מאושר. למה? כי הוא מחשיב אותך.
עושה לך לייק,
משהו. תגובה. לייק, בדיוק. הלייקים זה,
כן.
אנחנו נדבר על זה אם יהיה לנו זמן, על כל התרבות הלייקים. למה זה כל כך חשוב לי שמישהו יתייחס למה שאני אומר או עושה? למה אני משתף? כי אתה יוצר קשר עם מישהו אחר, זה אומר שיש לכם איזשהו חיבור. אני בספר מצטט המון מהמקורות היהודיים, יש בפרקי אבות, מסכת אבות שאנשים לומדים, יש בזה פניני חוכמה מדהימים, לומדים המון ומכירים, יש דבר שאומר עשה לך רב, וקנה לך חבר, והבא דן את כל האדם לכף זכות. רב אתה עושה, כל בן אדם לכף זכות אתה דן, אבל חבר אתה קונה. לא קונה בכסף, קונה במאמצים. חברות זה דבר שצריך להשקיע בו.
כן.
זה, תשקיע, תקבל השקעה בחזרה.
לגמרי.
זה המסלול הדו-צדדי הזה. ובסוף, שאלת השאלות, זה איך להימנע מההפך מאושר. שזה אנשים הרבה פעמים ירימו גבה כשהם קראו את הספר הכתוב, ואמרו, למה בסוף אתה שואל איך להימנע מההפך מאושר, שכל הספר הסברת שההפך מאושר זה מעולה והכל טוב.
זה החיים עצמם, מה שאני.
בדיוק. אז כמובן לא להימנע מהחיים, אבל הרבה אנשים בסטיגמה התרגלו שההפך מאושר זה תחושת כבדות, דיכאון, אומללות ועצב, אז מזה אני מבקש להימנע.
כן.
זאת אומרת, החיים עצמם צריכים להיות המון רגעים, אוסף רגעים של אושר, אבל להימנע מהרגשה, מהתיאורים השליליים של ההפך מאושר, שהסברתי בתחילת הספר.
כן.
כן לחיות את החיים בכיף, אבל לא בתחושת כבדות הזאת שההפך מאושר זה דבר רע. זה לא. זה החיים של כולנו.
נכון. רגע, אז דיברנו על ההפך מאושר. מה זה אושר?
אושר יש לזה הגדרה מאוד 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 מוגדרת, מאוד ברורה. אני מצאתי את זה בוויקיפדיה, כמו את כל הערכים שסטודנטים טוענים שהם הכינו את העבודות בעצמם לגמרי. אז התעצלתי קצת, לקחתי את זה משם. אומרים, אושר זה רגש שמבטא מצב נפשי של אדם שמקורו בהנאה וסיפוק. אושר זה גם מצב של היעדר דיכאון, שכול, סבל, חרדה וכאב.
טוב, אז זה להגדיר על ההפך, על השנייה.
אומרים שהאושר הוא ייחודי בכך שהוא מטרה בפני עצמה, ויש גם פילוסופים שטוענים שזו המטרה של כל אדם בעולם. אז לא שהוא עד כדי כך ערך מוגדר, אבל המשפט שתפס את העיניים שלי, זה ניתן לתאר אושר כהיעדר סבל, דיכאון, שכול, חרדה וכאב. זאת אומרת שכל הדברים האלה לכאורה זה ההפך מאושר. אבל לא נכון. כי בעיניי, כי בן אדם מדוכא, הוא יכול להיות באיזשהו סוג של דיכאון, אבל זה לא בהכרח ההפך מאושר. הוא יכול להיות גם מאושר וגם להרגיש את התצוב בו זמנית. כי אין כל כך
קצת
קשר
עצוב, כן,
בין אושר
מדוכה?
לשמחה. כן, אפילו בדיכאון אתה יכול להרגיש, למשל אתה בדיכאון מאיזשהו משהו, ופתאום מספרים לך שאיזשהי רעיון או הצעה שהגשת יתקבל. ברגע הזה הדיכאון עדיין נמשך, אבל אתה בנקודה הזאת מאושר.
אני חולקת.
אין בעיה. אבל זה תחום אפור שאני לא, בגלל זה אני אוטומטית נמנע מלהגדיר דיכאון או אומללות.
אני חושבת שהכוונה היא לדיכאון קליני,
לא דיכאון מחלה. אני מתכוון דיכאון תחושה, הרגש המדכא, לא דיכאון המחלה. זה עניינים פסיכולוגיים. אני אומר, ההפך מאושר מתכתב ומתקשר אצל רוב האנשים עם אומללות. בן אדם אומלל, או בן אדם שמשהו מעציב אותו, הוא לא בהכרח לא מאושר. יש רגעים בחיים שלו שהוא מאושר מאוד, אבל זה לא דברים מוחלטים, בגלל זה ההפך מאושר זה יכול להיות שונה מאוד אצל כל בן אדם. לכן אני אומר שזאת שגרת החיים, אין לזה הגדרה ברורה בפני עצמה, בגלל זה כל כך מבלבל. אושר ידוע מה זה, ההפך מאושר לא ידוע.
גם אושר מתווכחים על זה, זאת אומרת, כן. פילוסופים מתווכחו על זה, פסיכולוגים מתווכחו על זה,
נכון.
אומנים מתווכחו על זה, על מה
אני,
זה
אני
אושר.
אני אבל לקחתי את הנקודות גם מההיבט הפילוסופי, אני מזכיר, יש פרק שלם פה שנקרא איך להתאפק ולהישאר בחיים, שאני בוחן כמה גישות של שפינוזה, זה נשמע כבד, אבל זה לא, באחד התזות שלו הוא אומר שבן אדם, מאושר הוא זה שמשקיע את עצמו בהנאה ובעיסוק במשהו, אבל הוא נמנע כל הזמן מלהגיד מפורשות את המילה הצלחה. זאת אומרת שבן אדם כל הזמן משקיע ומתאמץ ומתגלגל בחיים, אבל לא מצליח. זאת אומרת, הוא לא חייב להצליח בזה, הוא רק צריך להשקיע. לזה אני אומר, אם לא הצלחת, לא קרה שום דבר. אל תהיה מדוכה, אל תהיה מבואה.
זאת אומרת, הדרך יותר חשובה בעיניו מהמטרה.
בדיוק, וכל יום זה הזדמנות להתחיל מחדש.
כן.
אז זה לא, אין לך שום סיבה להיות עצוב אם לא הצלחת. אותו דבר, אני לא, יש כאלה שלא יאמינו שאני אומר את זה, אבל לא נורא אם בתחרות תגיע גם במקום השני. זה גישה שחייבים לשנן אותה בחיים. אני השתתפתי בחיים שלי בשתי תוכניות מציאות שירה. הבנתי שזמר אני לא, אבל הגעתי פעם אחת עד השופטים, והפעם השנייה שהם אמרו לי, השירה שלך זה נחמד, אבל זה לא למקצוע, אז הבנתי שטוב שלא הגעתי לתחרות, כי לא הייתי מנצח בה. זאת אומרת, אסור לך להגיד לבן אדם, אתה לא טוב בתחום מסוים, אבל אתה יכול להגיד לו, תשמע, זה נחמד שאתה רוצה לעשות את זה, אבל יש תחומים שאתה הרבה יותר טוב בהם, אז בוא תשקיע בהם. כי זה הנקודה שהוא יבין, שהוא מתמודד עם אנשים בתחרות, קוראים לזה מרוץ החיים, לא זחילת החיים, ויש מצב שלא תגיע ראשון. אז כן. מקסימום תגיע שני, העיקר שהשקעת את כל המאמצים שלך. זה מה שחשוב. הדרך.
כן. אני חושבת ש... מה?
כמו מתמטיקה.
כמו מתמטיקה, כן.
הדרך זה מה שחשוב.
כן.
לא,
אני חושבת שזה כן חשוב להציב מטרות, אבל גם לגמרי ליהנות מהדרך, ולא רק להסתכל על המטרה.
לא סתם זה הסיסמה של איזה חברת תחבורה ציבורית, פשוט ליהנות מהדרך.
לגמרי.
עד שאתה מגיע ליעד, אתה אסור לפספס את כל מה שבדרך.
כן. אז כמו שאמרנו מקודם, הכותרת משנה של הספר זה מדריך לחיים שיש בהם.
נכון.
שיש בהם מה.
מה. זה בדיוק הסיבה שזה ככה, משפט סתום כזה, כדי שאנשים ישאלו. האמת שהמקור של המשפט הזה, זה בא מתוך תפילה שאומרים בראש חודש, ברכת החודש. זה נקרא חיים שיש בהם, אנחנו מבקשים בתחילת החודש, חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים. אבל זה לא, מבחינתי זה לא משנה מה יש בחיים, העיקר שיהיה בהם משהו. מטרה וערך וחזון. ולכן אני אומר, היה חשוב לי להוסיף לספר כותרת משנה, מדריך לחיים שיש בהם, כדי, וזה משהו שלמדתי מאבא שלי, ישראל יבדל לחיים טובים ארוכים, ומסבא שלי, הרב אהרון שרפר, זכר צדיק לברכה, שאמר לי שלא לי לסיים יום בחיים, בלי להרגיש שעשית בו משהו משמעותי. בין אם זה ללמוד איזשהו פרק בתורה, או לעשות איזשהו מעשה חשוב. אז חיים שיש בהם, זה היש בהם. זאת אומרת, שיש בהם. זאת אומרת, לא שיש בהם משהו, אלא שיש בהם את המונח הזה,
שיש,
שנקרא יש. כן. שעשית משהו, או שהוא גרם לך לצעוק יש, כאילו, וואו, יש, או שבעיניך הוא משמעותי וחשוב, שכל יום יהיה לו את השיא שלו.
ומה למשל נותן משמעות?
אני יכול להגיד שהיום הזה התחיל נורא שגרתי מבחינתי, עכשיו אני יושב פה ומדבר על הספר שלי, מתראיין עליו, זה היש שלי, זה היש של היום הזה. כי זה משהו שלא קורה כל יום. וזה גם משהו שאתה חולם עליו, כאילו, אתה קורא רעיונות בעיתונים, על כל מיני אנשים מפורסמים שעשו דברים בחיים, אתה שואל את עצמך, למה הם ולא אני? אז הנה אני. זאת אומרת, כל אחד יכול להגיע לנקודה הזאת.
אותו דבר אם להוציא ספר.
גם. זה, ספר זה אתה, זה הגשמת החלום שלך, החזון שלך, זה השמעת הקול שלך, הספר שלך זה אתה. ובכוונה, אני חושב שלמרות שיש לי דמיון ויצירתיות, לא רציתי לכתוב ספר ראשון שהוא עלילתי, אלא כן משהו שהוא תעודת הזהות. כאילו, אני מאוד מאמין בכל דבר שכתוב פה, וזה לא סתם שאספתי מכל מיני אוספים וספרים אחרים, ועשיתי מהם אוסף. זה דברים שאני חשבתי עליהם, עלו לי בראש, וניסיתי אותם גם על עצמי. זה באחריות. זאת אומרת, אני לא בא ואומר למישהו, אתם תהיו השפני ניסויים שלי. זה לא פייזר. זה כאילו, אני אומר למישהו, אצלי זה עבד, אז למה שזה לא יעבוד אצלכם?
אגב, יצא לך לעבוד גם עם מתאמנים שלך, כקואוצ'ר, עם הספר הזה?
קצת, פחות. לא, יצא לי להתאמן, לאמן אנשים בסטאז', אבל כן, בזכות הספר, הרגשתי שאני יותר מאמן אנשים בקבוצות גדולות יותר. בזמנו שהספר יצא, פתחתי קבוצה, ציטטתי ממנו החוצה, אנשים חזרו אליי עם תגובות. אנשים שאני לא מכיר אמרו לי שהספר הזה תרם להם המון לחיים, שינה להם זוויות, גרם להם לרצות להגשים את הרצונות שלהם, את החלומות שלהם. שמעתי את זה אפילו רק לאחרונה. מי שאמר לי, הוא לא יודע מה הוא רוצה בחיים, והספר הזה גרם לו לחשוב שהוא חייב להחליט ומהר. וזה חזק מאוד בעיניי, וזה יכול להיות כל אדם. אני לא מדבר על אדם ספציפי, אני מדבר על תבנית, של אנשים שבאמת גם בגיל מאוד מתקדם בחיים לא יודעים מה הם רוצים, באמת. וזה אולי השאלה הכי מפחידה, זה מופיע בשלב מאוד מתקדם בספר, אבל זה למעשה היה צריך להופיע כבר בהתחלה. באימון תמיד שואלים אותך את השאלה הכי בסיסית, מה אתה רוצה בחיים? זה מה שהמאמן שואל אותך.
שאלת השאלות.
ואתה, מרוב פחד, ישר עונה בתשובה של או ממעבר ממגננה למתקפה, מה זה משנה מה אני רוצה בחיים? אני בחיים לא אקבל את מה שאני רוצה. זו התשובה האוטומטית. אבל אז המאמן בעצם, כמו זעקה כזאת יוצאת לו מהפה, למה, for heaven's sake, למען השם, למה אתה חושב ככה? מה מפריע לך, או מה מונע ממך מלהיות כל מה שאתה רוצה להיות? או כל מה שאתה רוצה להגשים? ואז פתאום אתה מבין שיש מעצורים. ולפי שיטות האימון, גם יש דרך לפרק אותם. אני למשל אומר שכשבן אדם יוצא למלחמה, תמיד אומרים לו, מערכת הביטחון תהיה מוכנה לכל תרחיש. למה אומרים את זה? כי האויב הכי גדול זה האויב שאתה לא רואה, ולא יודע, ולא מוכן לקראתו. אז פה, אומרים, אין לבן אדם אויב יותר גדול, והסינים הפכו את זה לפחדים, היהודים לקחו את זה ליצר הרע, ושכל פעם משנים, והשטן, וכל השינויי הצורות והדבר, הפחד, אין מה שאתה מפחד יותר מאשר הפחד עצמו. נכון. אז אני אומר, כל פעם שבן אדם הולך בסמטה חשוכה, הוא כאילו מדליק את הפנס, או שולף את האקדח שלו לפניו, כי הוא לא יודע מה מחכה לו מעבר לפינה. אז גם ככה מתחילים כל יום. הכל יכול לקרות. הכל אפשרי. אתה צריך לדעת להתאים את עצמך למצבים. מה?
לטוב ולרע,
לטוב ולרע, בדיוק, לטוב ולפחות טוב, אני תמיד אומר. אבל אתה זה שצריך ללכת בשדה המוקשים הזה שנקרא החיים, ולהיות מוכן לכל מה שיפול עליך מלמעלה. ואם עושים את זה ככה, אם התודעה הזאת תמיד נמצאת, אז אפשר לקבל כל יום בחיוך. אני יוצא לעולם, אני מקווה שהוא מוכן לקראתי.
כן. ראיתי שכתבת שהספר מוקדש לסבתא יהודית, דיטה מייס.
מייס,
זכרונה לברכה. שידע להדריך כל אדם מההפך לאושר. למה הכוונה? רוצה לספר עליה קצת? ולמה אתה מתכוון כשאתה כותב את זה?
אני רוצה לספר עליה קצת, כי מגיע לה שאני אעיר את דמותה יהודית, דיטה, כמו שקראנו לה, מייס. היא קודם כל שמעה את הגרעין של הספר הזה. היא שמעה פחות או יותר את כל מה שכתבתי. היא הייתה הפודקאסט הפרטי שלי, זאת אומרת, היא הייתה מאזינה מספר אחת, תמיד היה לה סבלנות. היא אמרה שהרגעים שאנחנו יושבים אצלה בחדר, ואני מקריא לה את הקטעים שכתבתי, או שאחרי שבערבי שבתות היינו יושבים ושרים ביחד, זה היא אמרה, זה רגעים של גן עדן בעולם הזה, זאת אומרת, וואו. זה רגעי האושר שלי.
מדהים.
והיא עשתה, זה הרבה בזכותה, היא ידעה תמיד לתת לנו את העצות הטובות שעשו אותנו לאנשים יותר טובים. והיא ידעה באמת להדריך כל בן אדם, מההפך, מהדרך הלא נכונה, אל הרגעים של אושר, אל הדרכים הנכונות. תלינו לה שלט על החדר שנקרא, כאן מנהלים את העולם, כי מהחדר שבו היא נפטרה בגיל יחסית מבוגר, בגיל 92, והיא תמיד הייתה עם טלפון על האוזן, והוראות לכל רחבי תבל, ובאמת היא נתנה תחושה שהיא יודעת מה היא אומרת ומה היא עושה.
אז היא הייתה השראה.
וכן, היא הייתה השראה בהחלט, וידעתי שהספר הראשון שלי יהיה מוקדש לה. הצטערתי קצת שהיא לא זכתה להחזיק את המוצר המוגמר, אבל היא מלווה אותנו. היא נמצאת בכל דבר שאנחנו עושים בחיים.
זרקת משהו על הספר הראשון, אתה מתכנן עוד ספרים, אני מניחה?
תמיד בן אדם שכותב רוצה להוציא עוד, זה נותן לו גם את התנאה הזאת, כאילו את מה שנקרא עידוד ודרבון, להמשיך לכתוב אחרי שספר ראשון יוצא. כן, אני כותב כל הזמן. האמת שזה שהוצאתי את זה, אז חשבתי שיש עוד מה להרחיב ממנו. יש פה פרק מיוחד שנקרא איך להתייחס לחברים, שהמצאתי בו כמה מונחים שכדאי להקשיב לזה, שנקרא הצרור האישי והמפתחות. זאת אומרת, שפותחים לחברויות, צריך לפתוח אליהם שערים. זה מפתח של נחישות, רגישות, הומור, מפתח הלב, כמובן, שזה mm-hmm. בלב מכיל את כל הרגשות. אז זה פרק שהיה בעיניי קצר מדי. חשבתי להרחיב אותו, לקחת אותו לחברויות, לבד וביחד, שגם הם שני הפכים מאוד מדוברים, ולחקור למה אנחנו כל כך חייבים את הקהילתיות ואת התחושת ביחד. האמת שבשביל שלב ראשון, אתה אומר, כדי להיקרא סופר, אתה חייב להוציא ספר. אז הוצאתי ספר אחד, עכשיו אני כבר יכול לקרוא לעצמי
אתה כבר
סופר.
בפנים, אתה במועדון.
בדיוק, אני בקהילה.
כן.
אבל צריך להמשיך הלאה, ואני לוקח את הזמן. קודם כל, אני רוצה שמהספר הזה יצא המקסימום. שאנשים ישמעו עליו, שיכירו אותו, שזה לא, זה לא יהיה, איך אומרים, נגיד משהו במונח על, זה לא יהיה הכוזרי, שירת הסירנה או התנך, סתם, קרחתי פה המון דברים ביחד, אבל שלא מתחברים תמיד, אבל כן, אני כן רוצה שזה יהיה כמו להבדיל ספר שחייבים שיהיה בכל בית. אני אתן דוגמה, למשל, בתור ילד, אני זוכר את תקופת מלחמת המפרץ, היה ספר שנקרא מצבי חירום, שהוציא פיקוד העורף. זה ספר שבאמת עזר לי להציל חיים של מישהו, בפועל. אז זה כמו מדריך עזרה ראשונה, זאת אומרת, כמו ספר שאתה צריך אותו באוטו, בבית, מדי פעם להסתכל בו, לרענן את הזיכרון וליישם הלאה. כן. כי זה לא סתם ספר שאתה קורא, זה ספר שאתה קורא ואמור להפוך לחלק מהחיים. ובגלל שזה לא, בגלל שזה לא כל כך היה דבר מדובר וגדול בכתוב, אז אמרתי, אולי אם אני אספר את זה, אז זה יהיה, לזה אנשים יתחברו יותר.
בגלל זה החלטת להקליט את זה?
גם. וגם בגלל התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. הספר הזה הוקלט בתקופת אחד הסגרים של הקורונה, ואמרתי שלמה ספר שם הזה דבר כזה גאוני? כי זה מישהו שמדבר אליך, בעצם.
כן,
אנשים
נכון.
סגורים בבתים, אין להם לאן ללכת, אין להם לא פוגשים חברים. אז פה יש לך מהטלפון מישהו שמדבר אליך ישירות, נותן לך איזשהו רעיון, לצאת החוצה מהמסגרות הקבועות ולהעצים את החיים לטובה גם ברגעים הכי מורכבים ולא פשוטים ובמקום שאנשים אומרים מעזוב אין לנו כרגע זמן לקרוס כאילו סבלנות לקרוס ספר ולהשקיע תכניס את עצמך למצב של רוגע כמו שאנשים עושים יוגה יכולים לעלות על פסגה של איזה הר ולהיתקע שם שעות על גבי שעות אז זה כולה שעתיים שצריך להשקיע בזה, וגם לא צריך הכל בבת אחת. אפשר לדפדף, קדימה, אחורה, לבחור פרק שאתה רוצה.
זה לפי פרקים בעצם?
זה מחולק לפי פרקים, אפשר ללכת קדימה, אחורה, לשמוע שוב, לחזור, לבחור את מה שמעניין אותך, לשמוע עליו דווקא לפי סדר. חשוב דרך אגב שסדר הפרקים לא יהיה חשוב. וכן, תקבל את כל התורה שלי, המשנה שלי על מגע של כסף. ממני. וזה הנקודה שדרבנה אותי להקליט את ספר השם. גם לעשות משהו. בתקופה הזאת אתה נורא רוצה לעשות משהו שיעודד אנשים, שיגרום להם לחשוב חיובי. ואין נראה לי דרך יותר טובה, אם תשאלי הרבה אנשים, לתאר ההפך מאושר ממצב של חרדות ופחדים ושינוי שגרת החיים. זה הרגעים שהם באמת ההפך מאושר פרופר, מה שאנשים, כמו שאמרנו בהגדרות, הדיכאון והכאב והחרדות, זה באמת ההגדרות הרציניות. ההגדרה של החיים השגרתיים היא ממש לא חיים שגרתיים, מה שהיה לנו בתקופות האחרונות. פה הנקודה שאולי כאן השיטה הזאת יכולה כן לעזור, מאוד, כי זה מציג גישה אחרת לחיים. אתה יכול לשנות את החיים שלך בהינף יד ובהיפוך של מחשבה. הכל לטובה זה לא סתם סיסמה.
זה המסר העיקרי בספר, של כאילו כך אחריות על החיים שלך, אתה יכול לעשות מהם מה שאתה רוצה?
המסר העיקרי בספר זה נראה לי מה שמופיע בכריכה האחורית שלו, שזה שתי שורות פשוטות. זאת אומרת, אני מאמין שאפשר לגלות את האושר מחדש בכל יום. צריך רק להכיר את הדרך אל האושר, ולהימנע מההפך. זה הכל. המפתח הוא כזה פשוט. זה כמו שאתה מכניס את המפתח לאוטו ומניע, ככה, זו התנאה הראשונה. זה מה שצריך לפני שיוצאים לדרך. אחר כך זה כבר בא לבד. כמו שאמר הלל הזקן למי שרצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. הוא אמר לו, ואהבת לרעך כמוך, ואידך זיל גמור. השאר לך תלמד. מה זה ואהבת לרעך כמוך? שמעתי את זה פעם, איזה בן אדם מאוד חכם, קוראים לו עדין שטיינזלץ, הוא תרגם את כל התלמוד לעברית בת ימינו. הוא אמר פעם לאנשים שישבו איתו באיזה בית, מה זה ואהבת לרעך כמוך? שאדם קודם כל חייב לאהוב את עצמו. אתה מסתכל בראי, אתה רואה את עצמך עם כל הפגמים שלך, ובכל זאת אתה אומר, וואו, אני מאוהב. אז ככה תראה את הבן אדם האחר. כמו שאתה מקבל את עצמך על כל מה שלא בסדר איתך, ככה תקבל גם מישהו אחר.
אבל זה גם מניח שאתה אוהב את עצמך, אז כאילו קודם כל תאהב את עצמך.
לפני לא שתאהב
כולם,
אחרים.
בדיוק. כן, כי לא כולם אוהבים את עצמם.
כי מי שלא מקבל את עצמו עם הדברים הטובים, כמו שאמרתי, והפחות טובים שיש בו, הוא יחפש רק את הבן אדם המושלם להתחבר אליו, ולא בן אדם שיש לו קשיים. זה ככה זה גם בזוגיות.
כן.
אתה מוכרח להיות קשוב לרגשות של אחרים, לרצונות של אחרים. הייתה פעם בדיחה שאומרת, ככה זה שיש שניים, תמיד יש את מי להאשים. אבל זה לא, באמת, האדם הראשון גם כן האשים ישר את חווה, זה היא אשמה, זה לא אני. אבל הבן אדם צריך ללמוד שהוא לא לבד. הוא חייב לחלוק את המרחב שלו עם מישהו, כי אנחנו יצורים אנושיים שמוכרחים את הביחד הזה. בגלל זה המניעה של הביחד הזה זה כל כך קשה, כי כשאני לא עם מישהו, או כשמישהו לא שם אליי לב, אז מה עושים? אז פה נכנסה החוכמה הזאת של אם אין אני לי מי לי.
כן.
זאת אומרת, אם אף אחד לא עושה לייק לי, אז אני אעשה לייק לעצמי. אני אוהב את עצמי. כי מה אני צריך שאנשים שאני לא מכיר יאהבו אותי? אני לא מכיר אותם. את עצמי אני מכיר.
אישור עצמי.
את עצמי אני אוהב. זה הכל. למרות שאנשים יגידו שהפדיחה הכי גדולה שבן אדם ברשת חברתית זה לעשות לייק לעצמו, אני לא מסכים. תהיה אתה הראשון שאוהב את עצמך.
לא, הפדיחה הכי גדולה זה להעלות פוסט, תמונה, משהו ושאין לייקים.
זה נכון. זה אמרו שהבושה או החשש מזה שאף אחד לא התייחס. שמעתי פעם מישהו שאמר, מה אנשים אומרים שהם בחברה ומפחדים? הוא אומר, רציתי שהאדמה תפתח את הפה ותבלע אותי. אז מה זה תבלע אותי? זה להיקבר, חס וחלילה. כמו שאמרת, מת, שהוא לא מרגיש. אז האנשים לפעמים חושבים שבושה זה מוות, אז בגלל זה הם לא מדברים בכלל. אבל למה לפחד ממשהו שאתה לא יודע? אומרים, שלח לחמך, תעלה, מקסימום אף אחד לא יתייחס. אז איך אומרים, איך אני תמיד אומר, פעם המוטו שלי בפייסבוק היה, מי שמכיר אותי יודע מי אני, ומי שלא, הפסד שלו. אבל אם הוא יחליט כן ליצור איתי קשר, הרווח יהיה כולו שלו. אני בן אדם טוב.
טוב, אריאל, אנחנו מגיעים לאט לאט לסיום.
היה כל כך כיף.
כן, עבר מהר, נכון?
כן, מאוד.
יש לי עוד שאלה. השאלה הקבועה שאני ככה שואלת את כל הסופרים שלנו לסיום. טיפ לסופרים מתחילים. זה יכול להיות בכתיבה, בהוצאה, בשיווק, כל דבר שעולה לך.
קודם כל, הכתיבה חייבת להיות דבר שאתה אוהב לעשות. אתה חייב לאהוב לכתוב, ואתה חייב לכתוב הרבה. אני, כששאלתי סופר שכבר הוציא ספרים, אחד המורים המדריכים שלי לחיים, שגם כן לצערי הוא כבר לא איתנו היום, הסופר והשר אורי אורבך, זיכרונו לברכה, הוא אמר לי, כמו ששלמה ארצי שר תרקוד, היא אמרה לי תרקוד, אמר תכתוב, הוא אמר לי תכתוב. אמר תכתוב ותכתוב ותשלח ותשלח ואל תתייאש, ותמשיך, תמשיך, תמשיך, עד שבסוף איזשהו מקום זה כמו שזורקים חכה עד שיבוא הדג. Mm-hmm. כאילו זה יתפס בסוף, ועובדה שזה קרה, mm-hmm. הקשבתי לו. אבל okay. קודם כל זה לכתוב המון, קודם כל לעצמך. הנייר, איך אומרים, או היום המקלדת, או הקונן הקשיח, סופג הכל. אנשים אולי לא יבינו, אם תכתוב איזה ספר מטורף לגמרי, היו דרך אגב סופרים כאלה, טרי פרץ', דאגלס אדמס, כתבו ספרים פסיכיים לגמרי, אבל היום הם קלאסיקות.
נכון.
אז תכתוב, אל תתבייש. לי מתחת למיטה בבית יש ספרים שכתבתי היום, שכשאני קורא אותם היום, אני חושב שלא לא יודע מה אישנתי כשהייתי ילד, או מה חשבתי לעצמי, אבל כתבתי. דבר שני, זה כן לנסות לכתוב לא רק בשביל עצמך, אלא גם בשביל אחרים. כשאתה מספר סיפור, תחשוב שמישהו צריך גם לקרוא אותו.
כן.
תמיד יש סיפורים טובים, אבל מוכרחים גם למצוא אנשים שישמעו אותם. Mm-hmm. לאנשים יש חיים, יש להם בעיות, אין להם תמיד זמן לשבת ולשמוע סיפורים. Mm-hmm. אבל סיפור חייב להיות, ומאזינים גם כן חייבים להיות. אז תכתוב גם בשביל אחרים. זאת אומרת, תיתן לקורא משהו, שאחרי שהוא יקרא את הספר שלך, הוא יגיד, וואו, הספר הזה שינה לי את החיים. או שכל כך כעסתי עליו, או שכל כך שמחתי ממנו, אבל הרגשתי משהו, לא הרגשתי שעברתי 300 או 400 עמודים, ואחרי זה כלום. אז מה אני עושה עם זה עכשיו? תעשה משהו שישיר חותם. ודבר אחרון, אולי הדבר הכי פשוט שיכול להיות, במילה אחת פשוטה, מאמן בא מהשורש להאמין. תאמין, תאמין בעצמך, תאמין באחרים, במידת האפשר, זאת אומרת, לפעמים בעולם הזה זה, אומרים כבדהו וחשדהו, ועיקר חשדהו, אבל תאמין באנשים, תן בהם אמון, שהם יעשו בשבילך, את העבודה הכי טובה שיכולה להיות, זה גם בבחירת תוצאת ספרים, למשל כמו הבית הזה, שאנחנו יושבים בו, אני לא הכרתי את ספרי ניב קודם, ואני חייב להגיד שזה מאוד מצחן בעיניי, המכלול, שיש מישהו שדואג לסופר, מגשים את החלומות שלו, אז תיתן אמון באנשים, תאמין גם בעצמך, ולא יזיק גם להאמין בניסים. יש כזה דבר, אני יש שיר שנקרא, אני מאמין בניסים, אני פעם שהתחלתי לאמן, אמרתי, אני מאמן בניסים. אני חושב שכל בן אדם שעושה את התהליך היומיומי, מההשכמה ועד השכיבה, ועובר אותו בתחושה של סיפוק, זה סוג של נס. לא קפה. כאילו נס באמת אמיתי, שהוא עבר את היום הזה, ויצא ממנו בתחושה של יו עולם, עשיתי את זה.
כן, מדהים.
לרוקי, אבל אני שיניתי קצת.
דבר אחרון, איך אפשר לקנות את הספר גם הפיזי, גם המודפס, וגם את העותק שמע?
הספר המודפס, למיטב ידיעתי, עדיין נמצא למחירה בעיקר באתר סטימצקי, וייתכן שגם בחנויות אפשר למצוא עדיין עותקים. הוא יצא מזמן. לכן באתר סטימצקי ובחנויות, אבל את ספר השמע, שזה הגרסה המשודרגת והחדשה יותר, כלומר הוא מכיל את כל הספר, אבל כמו שאמרתי גם עם הערות חדשות ומקוריות ומרעננות, אז אפשר למצוא באתר ספרי ניב ובאפליקציה, להוריד את גרסת השמע ולשמוע את זה בכל מקום, בנייד, בבית, זה מכיל את כל הפרקים של הספר, רק עם עוד תוספות קטנות, גם עם גרסת קריינות לשיר למה לי לקחת ללב, שלי, אני לא שר, אל תדאגו, אני רק קורא, וגם פרק חמוד מאוד שלא דיברנו עליו, שאת זה יצטרכו לשמוע, שנקרא, משל בחרוזים, שנקרא איך לא ליפול, מאיגר הרמה לבר העמיקתה, זאת אומרת, מגג גבוה לבור עמוק, איך לא לאבד את הפרופורציות מאנשים שיש להם הכל, לאנשים שאין להם כלום, אז למצוא את האיזון והפרופורציות בחיים, זה משל קטן בחרוזים. רציתי שידעו שאני גם קצת משורר, אז הכנסתי גם איזה פרוזה פה.
יפה.
אז זהו, אז הכל מכל כל.
יפה. ועוד שלמה. דבר ששכחתי לשאול, כמה מילים על הרצאה שאתה עובד עליה, נכון?
כן, הספר הזה הוא לא רק ספר רגיל, הוא גם שיטה. זאת אומרת, יש שיטה שהיא ההפך מאושר, זה שיטת אימון. שאני יכול לומר שאני חתום עליה, אני פיתחתי אותה והיא מזוהה איתי, וכן רציתי באיזשהו שלב להפוך אותה להרצאה או לחוג בית, שאנשים ייקחו את התרגילים האלה ויעשו אותם, זאת אומרת, יעשו אותם לשיטה בחיים. כן הייתי רוצה להפוך את זה להרצאה שאנשים ירצו לשמוע עוד פעם, ולספר את הסיפור שלי, איך זה עזר לי בהמון תחומים, גם בתחום האישי, המקצועי, הזוגי, החברתי, נכון, אין לי זה לא נוסחת קסם, זה לא ביום יומיים עשה לי אלפי חברים, או או שדרג לי את העבודה או המשכורת, אבל זה שינה את הגישה שלי לחיים. Mm-hmm. זה גרם להסתכל על, על החיים במשקפיים קצת יותר בהירים ושמחים, מאשר בוואו, איזה משוכה ענקית, אני לא יכול לעבור אותה. להפך, אני כן יכול. אם לא מעליה, אז מתחתיה, מצדדיה, mm-hmm. או לחפור מנהרה חדשה.
יפה.
אבל כן, הייתי רוצה להפוך את זה להרצאה, ואולי הגרסת שמע הזאת, שהיא בעצם כמו הרצאה, רק פרטית, תהפוך בקרוב לשופר גדול, ולא רק בראש השנה.
ואם רוצים לפנות אליך בשביל הרצאה, אפשר?
קודם כל, אפשר תמיד, למי שמצליח להגיע בדרכים המקובלות, יש
רוצה,
לי פייסבוק.
אוקיי, בעברית או באנגלית?
באריאל שרפר בעברית, שאפשר לפנות במסנג'ר.
אפשר גם בטלפון?
טלפון פחות, הטלפון זה בעיקר לצורכי עבודה, אבל יש לי גם מייל, שאפשר לשלוח לו הודעות, שזה אריאל סייג' 3, אריאל S-H-S כמו סאנשיין, H כמו הלו, אריאל S-H 3, trudel@gmail.com,
גם נשים את ה... נכתוב
הכל.
את המייל שלך.
כן, המייל מקבל הכל. ולא לכל דבר כמובן אני מגיב ומתייחס, אבל הדברים המסקרנים אני קורא. כל מה שאני מקבל למייל אני קורא, לפעמים רק כדי למחוק אותו, אבל יש דברים מאוד מעניינים. דרך המייל גם לפעמים מגיעים לתגובות של אנשים, לדברים שאנשים מפרגנים.
כיף.
ורואים שיש דבר כזה ישראלים מפרגנים.
מדהים.
לא להאמין, אבל זה קיים.
קיים, מדהים.
כן להאמין, זה קיים.
טוב, אז אריאל שרפר. עם הספר ההפך מאושר. המון תודה. היה לי כיף ומעניין.
ענת, תודה רבה לך, ואני מאחל לך ולכל המאזינים שלנו המון 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 רגעים של אושר, גם בימים של ההפך.
אמן, אמן. תודה, אריאל.
תודה.
ביי ביי.
ביי ביי.